ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי. ספיק אנד רול, פרק מספר 212. וואה, אנחנו ביום שלישי, תחילת אוגוסט, עוד קצת פחות מחודש לרופש הגדול, אבל מי סופר? ואני פה לבד, אני עודד אלפרין פה לבד באולפן, כי ג'ובה נסע לחופש, ומגיע לו החופש הזה, עובד קשה מאוד במהלך העונה, אז אם אתה מקשיב, ג'ובה תהנה, ואם לא, אז אנחנו מבינים אותך, אתה בחופש, זה בסדר גמור, אבל למרות שג'ובה נסע, תאמינו או לא, ממשיכים לשחק כדורסל ברחבי העולם, כן, כן, אפילו נבחרת ישראל שלנו, היא מתכוננת לטורניר המוקדמות של הקדם אולימפי, אין לזה שם רשמי, אבל זה בעצם הפרי-קוואליפיירס של פריז 2024, וזה קורה בסוף השבוע הקרוב באסטוניה, ואת הפרק הזה אנחנו נקדיש באמת לסוג של הכנה, למה שהולך להיות בשבוע הקרוב, כך אנחנו מקווים, מה שמתחיל ביום בשבת הקרובה, ונקווים שיסתיים בשבת שלאחריה, אולי אולי עם עלייה לטורניר הקדם אולימפי. אז כדי להתחיל באמת בהכנות, איתנו על קו הטלפון, אחד משחקני נבחרת ישראל, עוז בלייזר, אהלן עוז.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור, שלומך?
בסדר גמור, בסדר. מברכים לאימונים.
כן, איך ההכנות עד עכשיו?
בסדר גמור, אנחנו מתחברים. אנחנו את השתי טיסות האחרונות. יש הרבה חבר'ה חדשים, הרבה חבר'ה שלא סיכו באחד, אבל שמים דגש מאוד גדול להפוך לקבוצה בזמן הקצר שיש לנו.
זהו, באמת יש פה שני גורמים שמשתלבים ביחד, גם הרבה מאוד שחקנים שכמו שאמרת לא שיחקו ביחד וגם מאמן חדש. כמה זה הופך את הדבר הזה למאתגר יותר?
יש לך זמן, אבל זה קצת, יש לנו קצת יותר זמן ממה שיש בדרך כלל בחלונות במהלך עונה, שזה בכלל, אם זה היה במהלך עונה בכלל, היה קשה לעשות את זה שיש לך פחות משבוע במשחקים. אז כן היה לנו את החודש וקצת והזדמנות לעשות ארבעה משחקי אימון. אני חושב שגם הקטע שהרבה שחקנים מהסגל, אני אישית לא, אבל הרבה שחקנים מהסגל בשלב כזה או אחר שיחקו אצל אריאל, אז יותר קל, ואני חושב שאנחנו בדרך לשם, אנחנו בדרך ל... אני מקווה שעד יום שבת אנחנו כבר נהיה יותר מאוחדים ונדע יותר ונהיה כולנו על אותו הדף.
זהו, הזכרת שאתה בעצם לא שיחקת אצל אריאל בתלחמי, מה למדת עליו, על השיטה שלא ידעת לפני כן? כי שיחקת נגדו, אז אני מניח שחלק מהדברים אתה כן מכיר.
כן, שיחקתי נגדו הרבה פעמים. השיטה היא הרבה מאוד קצב גבוה, לרוץ, 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 לנסות להגיע לנקודות קלות כמה שיותר. בהגנה להיות מאוד אינטנסיביים, הרבה לחץ, לגרום לקבוצה השנייה לשחק, אתה יודע, כמו שרודפים אחריהם. שלא הרגישו בנוח. ואני חושב שהחלק הכי גדול זה באמת הנושא של הקבוצתיות בשבילו. בשבילו הדבר ראשון הוא שנהיה כמקשה אחת ונעשה את העבודה כמו שצריך. זה בא מעבר לחוקים ומה עושים פה ומה עושים שם. אם אנחנו נהיה ביחד, יפתור הרבה בעיות.
ביחד זה אומר על המגרש, ביחד זה אומר מחוץ למגרש, מה זה אומר?
כן, גם על המגרש, הרבה מאוד תקשורת, הרבה מאוד לדבר בינינו על סיטואציות במהלך המשחק כדי שנדע לפתור אותם יותר טוב, וגם בחוץ למגרש, היינו עכשיו שתי טיסות בחול, שאנחנו כמה ימים היינו ביחד, אז במעבר למשחקים, אתה יודע, בטיסות האלה אתה יוצא גיבוש מסוים, ומתחברים יותר, ולומדים להכיר אחד את השני, אז כן, זה תורם, זה מאוד עוזר.
אתה ספציפית מוצא את עצמך במצב קצת לא מוכר, אני חושב, כי אתה בעצם יחד עם ברטי מור הכי מבוגר בנבחרת.
לא צריך להזכיר לי את זה בכל רעיון, אתם באים בכל רעיון, אני בנפשי עוד בן 26, אבל כן, אתה יודע, אנחנו באים שנינו עם הרבה ניסיון, מנסים להביא את זה הלאה לנבחרת. לתת מה שעברנו לאורך הקריירה, ולתרום כמה שיותר. כן, לבוא בתוך החבר'ה הוותיקים, הווטרנים, וזה כיף. כיף לראות את הדור הבא שיש ונעזור.
אבל זה לא סוד שזה לא, ששוב, נבחרת ישראל, המודל הנוכחי שיוצאת לטורניר הקדם אולימפי הזה, זה לא מה שחשבנו שנראה במהלך הקיץ, ואת האמת שגם בתוך ההכנה היו שתי פציעות מאוד משמעותיות, גם של תומר גינת, גם של נמרוד לוי. איך תוך כדי תנועה אתם עושים כנבחרת את ההתאמות לדברים שבעצם כאילו פתאום קוראים לכם?
אז אני חושב שקודם כל הפציעות שהיו באמת זה חבל מאוד, הם שתי פציעות כמו שאמרת מאוד מאוד משמעותיות. שהם יותר השפיעו עלינו למשל מהחיסורים שיש, כי לחיסורים די ידעו להתכונן והביאו שחקנים במקום, ופה באמצע פתאום יוצא לך חלק כל כך משמעותי. אז באמת וויל הגיע כאיזשהו תחליף לתומר, ואחר כך הבנו גם שנמרוד לא יכול לשחק. אבל אתה יודע, זה הקלישה הכי מוכרת בכדורסל, כל אחד אחר יצטרך לעשות את האקסטרה. אולי שחקנים שהיו קצת יותר אחורה ברוטציה יצטרכו לעשות צעד קדימה, כל אחד מהשחקנים יצטרך לעשות יותר. אני יודע שאני אישית, אני כנראה יזוז יותר בעמדות גם לעמדה 4, הייתי מתוכנן אני צריך לשחק ב-3 בנבחרת, ואני צריך לשחק יותר דקות משמעותיות גם ב-4. אבל באמת, הצוות עושה עבודה מצוינת בלנוע בין כל המכשולים האלה שיש, וכדי לתת לנו את האופציה להצליח. ואני חושב שזה גם הרבה, כמו שאמרתי, הרבה עלינו השחקנים, באמת כל שחקן להתנתק מכל המסביב, ומתי שמגיעים לעשות את הכי טוב כדי לעזור, מה שלא בשליטתנו, לא בשליטתנו, וככה אני תמיד אמנתי לאורך הדרך, ואני מקווה שגם שאר השחקנים מבינים את זה, שלמה שתלוי בהם, הם צריכים לעשות את הכי טוב.
זאת אומרת שמבחינתכם, אתה יודע, העיסוק התקשורתי, ואין מה לעשות, זה חלק מהתקשורת, העיסוק התקשורתי הוא במה של אין. בזה שביורובסקט 2022 היה סגל מסוים, וממנו נשאר מדר וסורקין. חלק מהסיבות, יש עניינים, יש פציעות, יש כל מיני דברים אישיים, שבסדר, זה קורה אצל שחקנים, כי בסוף שחקנים הם גם בני אדם, ואם יש להם בקיץ חתונה, אין מה לעשות. אבל זה לא זולג פנימה. ההרגשה הזו שיש פה עניין עם נבחרת ישראל, שאולי לא כולם מגיעים, או לא כולם רוצים להגיע אליה,
אני לא חושב שזה מגיע פנימה, כמו אמרתי זה לפני, כל אחד יש לו את ההחלטות שלו. אני גם ספציפית בקיץ הקודם יצאתי בגלל סיבות אישיות, שיצאתי קצת עם המשפחה, יצאתי מהחמה ומהקמפיין, ואני מאמין שכל אחד יש לו את הסיבות שלו ואת ההחלטות שלו. אני חושב שמהיום הראשון, גם אריאל, גם הצוות וגם השחקנים, אמרנו אנחנו מתעקדים במי שפה, ומי שפה הוא טוב, ומי שפה יעשה את העבודה. והשארנו את זה בחוץ, אני יודע שהרבה מתעסקים בזה, אבל אצלנו בתוך החדר הלבשה, באמת שאנחנו לא נכנסים לזה, אני יודע שמסביב, וכל התקשורת, וכל הרשתות החברתיות, תבין מה, זה חסר וזה חסר, לא נותנים לנו סיכוי, ואני רואה מה שיש, אבל אני יודע, ואני מנסה להביא גם לחבר'ה אחרים, שלא להתייחס לזה, ובאמת מה שחשוב זה מי שנמצא ביחד, על המגרש, ועל הספסל, ובחדר הלבשה, ושזה ייתן לנו את הדרייב להוכיח לכולם שכן, יש פה חבר'ה שמספיק טובים גם עם אלה שחצרים לעשות את העבודה.
זה לא קשה אבל עבורכם, עבור, בכלל עבור שחקנים ישראלים, רובם נכון להיום, בטח בקבוצות הגדולות, הם יותר בגדר של שחקני רול פליירס, שחקנים משלימים. ואז אתה מגיע לנבחרת ישראל, גם אתה אוס בלייזר, ופתאום המון אחריות היא עליך, גם לייצר נקודות, וגם ברמת המנהיגות, וגם ברמת ההגנה, הכל הרבה יותר עליך. זה מקשה עליך, או שאתה אומר, אוקיי, ככה אני רוצה לשחק?
אני אוהב את זה, אני חושב שגם בחלון הקודם, במערך העונה שהיה, חזרתי לנבחרת ועשיתי את הקמפיין, וזה להפך, זה נותן לך ביטחון להביא את זה גם לקבוצה. זה עלינו להביא את האחריות הזאת, ואני אוהב את זה, וכיף לי שיש יותר אחריות, ושיש יותר משמעות, ואני אוהב את זה, כי זה נותן לי להגיע לקבוצה גם עם הביטחון הזה. אני חושב שכל מי שמגיע נבחרת פתאום, בגלל הנושא הזה, אתה תראה שחקנים שחקים הרבה יותר ביטחון, ואני חושב שזה עלינו השחקנים אחר כך להביא את הביטחון הזה גם לקבוצה. וזה כיף, אני אוהב את זה, תמיד אמתי להיות משמעותי, אני חושב שבפן המנהיגותי, בכל מקום שהייתי לקחתי חלק משמעותי, אם זה נבחרת או קבוצות, בצד של להיות משמעותי בחדר הבשה, זה מה שתמיד היה לי חשוב. וכן, אני חושב שכולנו, כל שחקן אוהב להיות משמעותי, אז להפך, זה דווקא, זה כיף לבוא לנבחרת ולהיות יותר משמעותי.
איזה בעיות גיליתם במשחקי הכנה, ברמה המקצועית? דברים שאתה אומר שאתם חייבים לשפר לקראת המשחקים החל משבת?
אני חושב ש... חושב שהיה לנו כמה בעיות של תקשורת שאנחנו מנסים לעבוד עליהם, עדיין, אתה יודע, כשמגיעים תקופה כזאת לחבר'ה עדיין יש הרגלים של קריירה מסוים, של איך שהם שמעו בעונה הקודמת או שיחקו בעונה הקודמת, אנחנו באמת צריכים יותר להיות באותו דף. אנו קצת בעיות בריבון, קצת בעיות בהגנה של אחד על אחד שאנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים. אני חושב שקצת פחות לסמוך, תבוא העזרה ואז אני אסתדר, באמת לקחת קצת יותר אישי את הנושא של אחד על אחד, שמי שמולי לא עושה סל, אני חושב שזה יעזור לנו. תראה, כל העניין של שטף ושל לדעת לקרוא אחד את השני, בעיקר בצד ההתקפי, במשחק האחרון, למרות שהפסדנו, אני חושב שזה היה משחק יחסי טוב שלנו לאורך הרבה דקות, גם היו קבוצה מאוד גדולה מבחינת סייז, אז לא פשוט לשחק מולם, אבל כן היה לנו הרבה דקות של שטף התקפי והגנתי טוב. ואני מקווה שבימים הקרובים נתקן את מה שצריך, כדי שנהיה הכי מוכנים ליום שבת.
כמה התחלתם כבר להתעסק באמת ביריבות?
התחלנו טיפה, ממש ממש קצת, אבל כמו שאמרת, בגלל הלך הזמן, הרבה פעמים אתה מתרכז בעיקר בעצמך. אני מאמין שבימים הקרובים, עד המשחק, אנחנו נתמקד יותר. בעצם נסיים לתקן את כל הדברים הקטנים שאנחנו צריכים אצלנו. אני באמת חושב שבסיטואציה כאלה, במשחקים כל כך רואים, זה באמת להתרכז כמה שיותר בעצמך. אתה יודע, הדקויות של מה הם עושים ומה השחקן הספציפי הזה אוהב לעשות. אני מאמין שנעשה את ההכנה כמו שצריך ונעשה את העבודה.
תראה, בגדול, אם נבחרת ישראל הייתה מגיעה בסגל האולטימטיבי שלה, או אפילו בסגל שהייתה מתוכננת לבוא בתחילת הקיץ, עם דני שנפצע ועם תומר גינת ועם נמרוד לוי, אני חושב שהמטרה הבסיסית של הנבחרת הזו הייתה לפחות לעבור את שלב הבתים הראשון. זאת אומרת, את השלב שבו נמצאות צפון מקדוניה, צ'כיה ואסטוניה. לא יכול להגיד שעולים בוודאות לגמר, כי החצי השני, הצד השני קשה, יש שם גם את פולין וגם את בוסניה, שתי נבחרות לא פחות טובות מנבחרת ישראל. האם בעקבות מה שקרה, אם לא יודע מה, לא תעלו שלב, לא תצליחו לעבור בין שתיים הראשונות, זה יהיה משהו שיפתיע אותך?
כן, אנחנו באים במטרה כן לעלות, המטרה שלנו לא השתנתה. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שמי שיש, מי שנמצא מספיק טוב כדי לעשות את העבודה הזו ולהשיג את המטרה, שהיא קודם כול לעלות משלב הראשון, ואז כמו שאמרת, באמת יש שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות שיכולות להשתלב איתנו, ומשם נצטרך לעשות את האקסטרה, ובאמת זה יהיה לא פשוט, אבל ללא ספק המטרה שלנו היא להגיע ולעלות שלב.
יש לי... יש לי שתי שאלות שהן, נקרא לזה חורגות מגבול נבחרת ישראל, אבל נשארות בעצם בגבול. אנחנו בעוד קיץ, עוד קיץ מצוין של הנבחרות הצעירות שלנו, גם העתודה וגם הנוער, עשו באמת הישגים יפים, זה כבר, אתה יודע, זה כבר נהיה איזשהו טרנד, זה כמה קיצים רצוף, בטח בעתודה, גם הנוער מצטרפים עם שני ריבי גמר, וכל הזמן מדברים על על הבעיה, איפשהו, איפה זה נתקע. מה נתקע, למה בגילאים היותר מאוחרים, יותר קשה לנו. אתה יכול לענות על זה, ממישהו שעשה גם הוא את הקפיצה מהנבחרות הצעירות, ואתה עשית את הקפיצה, אתה יודע, לאט, היית לאומית, ואחרי זה קבוצה קטנה ליגת העל, ואז בסוף מכבי, ועכשיו ירושלים, ועשית את כל המסלול של כדורסלן ישראלי. איפה יש את הבעיה במעבר הזה? ואולי בכלל אין בעיה, פשוט זו המציאות.
אני חושב שיש באמת קצת בעיה בקשר, זה לא מתרגם לבוגרים, כי תראה, בוגרים יש לך עוד זרים, וכמו שאמרת, גם בנבחרות, השחקנים מאוד משמעותיים. כשאתה מגיע פתאום לקבוצה עם זרים, ועוד ישראלים בכירים, קצת יותר קשה להיות משמעותי. אני חושב שלימה של לעשות את ההתאמה הזאת, באמת היה הדרך המאוד סלולה וברורה שעשיתי מלאומית, וכאילו גדלתי עם הקצב, אני חושב שהרבה פעמים שחקנים שעושים אליפיות ממש ממש טובות, פתאום, אתה יודע, הם רוצים את השם החם והם הולכים לקבוצה גדולה השאר בהתחלה. אני חושב ששחקנים כאלה צריכים לחפש את הדקות משחק, את האפשרות להתפתח. כן, מה לעשות, נוער ועתודה, גם נבחרות, זה שונה. אין מה לעשות, זה שונה מבוגרים, וזה זה לא משנה באיזה רמה של נוער ועתודה אתה משחק, זה עדיין לא אותו דבר. ואני חושב שזה מה שצריך להיות. אני חושב שגם מבחינת קבוצות ומאמנים צריכים לתת את הבמה יותר לשחקנים. אני חושב אבל שבאמת ראיתי, כאילו יש לנו דור מאוד מאוד, אני חושב שבשנים האחרונות השחקנים שהיו חלק מההצלחות, כן הצליחו לעשות את הקפיצה, לפחות רובם. ואני מקווה שזה ימשיך ככה, כי באמת זה כיף לראות את ההישגים שהם עושים, ובעוד יותר כיף לראות אותם מצליחים לעשות את המעבר הזה.
תראה, הנבחרת הזו, הנבחרת שאתה משחק בה עכשיו, היא ממש מורכבת כמעט כולה, בעצם ממה שקרה מהמפץ הגדול של 2017, כל הנבחרת, חוץ ממך ומברטימור, כולם שחקני, נקרא לזה, שהיו שם, שהיו במדלת הכסף, ואז במדלת זהב, ואז שוב במקום הרביעי, ואז עוד פעם, כולם עברו בעצם את המסלול הזה, שהם התרגלו לנצח בנבחרת ישראל. אולי זה יביא לנו משהו גם עכשיו, בגילאים הללו.
אני מקווה מאוד שהם יביאו את ההצלחות האלה גם אליהם, כי זה המטרה, ואני חושב שזה יהיה מדהים לראות אותם עושים את ההישגים האלה, ואם אנחנו נוכל להיות חלק מזה, זה גם תענו, ואני באמת חושב שיש עתיד ועוד לכדורסל הישראלי.
זה לא קלישאה בעיניך, עתיד ורוד לכדורסל הישראלי, זה משהו שאתה באמת רואה אותו כמישהו שנמצא הכי קרוב בעצם וגם משחק בליגה שלנו, אתה רואה שיש התקדמות?
אני חושב שיש הרבה דברים שצריכים לתקן, כדי שיהיה עוד מקום לשחקן, כדי לשחקנים צעירים כדי לבלוט, כי באמת מה שאני מקווה נתיד ברוד זה שאני רואה שיש הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, הרבה מאוד שחקנים פתאום יוצאים לאירופה, הרבה שחקנים פתאום, אתה רואה אותם ברמה אחרת, בכישורים אחרים שיש, ואני מקווה שיתנו להם יותר ויותר מקום בליגה, ושאפילו יצאו לאירופה, וכאילו כל שחקן שיוצא לאירופה בשביל המדינה זה דיכבון. נכון, חבל שהוא לא בליגה הישראלית, אבל שחקנים שיוצאים לשחק באירופה זה דיכבון בשביל הכדורסל הישראלי.
אתמול דיברת על כבוד לכדורסל הישראלי, אתמול גיא פניני פורש אחרי קריירה מפוארת, תן לי סיפור אחד ממנו בבקשה ושיהיה טוב.
סיפור אחד, אני זוכר אפילו ראיתי את זה, כאילו ראיתי את זה בתיירים, אני זוכר ששיחק בחולון נראה לי, בשנה ששיחקו ב-BCL, אני לא יודע שהיה איזשהו מהלך שהוא פשוט עשה איזה, בסוף סליפ לפיק אנד רול ודפק שלושה לניצחון, וכאילו אני זוכר שאפילו לא יכולתי, כאילו, בסדר, שיחקתי במכבי באותו זמן, ולא יכולתי שלא לצייף להגיד, כאילו, כמו שיש פנוליס פליי, אז זה פניני פליי, כאילו, כולם יודעים שהוא הולך לעשות את זה, כולם היו מוכנים לזה, ואיכשהו עדיין היה קולה את השלשות האלה. באמת, היה לי את הזכות לשחק איתו קצת בנבחרת, ולהתחרות איתו המון שנים, וקריירה באמת מפוארת, ווינר אדיר, ואני בטוח שעושה, ראש כדורסל שיש לו, עושה גם עבודה טובה בחלק הבא בקריירה שלו.
אולי הוא עוד יאמן אותך בנבחרת ישראל, או באחת הקבוצות, מי יודע?
אי אפשר לדעת, אתה יודע, המקצוע הזה של מאמנים, לי קשה לראות את מי מאמן, אבל אתה יודע, כל מי שמכיר את מי יודע שהראש כדורסל שלו זה משהו מיוחד, בין ה-IQ כדורסל שלו מאוד מאוד גבוה, וצריך לאהוב את זה, צריך לאהוב להיות מאמן. אבל יכול להיות, באמת יכול להיות, אם הוא מתחיל את הצעדים האלה, אני חושב שבעתיד הוא יכול להיות.
עוז בלייזר, תודה רבה לך. שיהיה לכם המון בהצלחה בטורניר באסטוניה.
תודה לך.
ואנחנו נשתמע. ג'ובה...
מתי שנגיע שג'ובה...
בדיוק. ג'ובה אמר שהוא רוצה אותך פה, אז אתה...
זה פעם אחת לשיחה אמיתית.
בסדר גמור. תודה רבה, עוז.
תודה לכם.
תודה. אז נבחרת ישראל, כמו שהזכרנו עכשיו בשיחה עם עוז בלייזר, היא מתחילה בשבת בעצם את טורניר הקדם אולימפי באסטוניה. בעצם זה שלב בתים ראשון, שלוש נבחרות מולנו, צפון מקדוניה, צ'כיה ואסטוניה, שתי הראשונות. עולות לחצי הגמר, בבית שמצטלב עם פולין, הונגריה, פורטוגל ובוסניה, רוב הסיכויים שפולין ובוסניה אין אלו שיעלו, ואז מתוך חצאי הגמר הללו בעצם רק נבחרת אחת עולה לתורניר הקדם אולימפי שיערך בשנה הבאה, וממנו אפשר באמת להגיע למשחקים האולימפיים, אבל באותו תורניר גם יהיו את הנבחרות הטובות בעולם שלא עלו באופן רשמי אחרי אליפות העולם שתיערך בסוף החודש הזה באסיה. עוד קצת נרצים להרחיב על נבחרת ישראל בצד המקצועי, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, מולי קצורין, אהלן מולי, אחר הצהריים טובים.
היי עודד.
מה נשמע?
ברוך השם, מחכים לתחילת העונה.
ממש, כאילו די כבר, בוא נשחק כדורסל, מולי, כמה אפשר?
ממש.
אני מניח שראית את משחקי ההכנה של נבחרת ישראל, תן לי את הטייק שלך על מה שראית, בעצם מתחילת דרכו של בית הלחמי.
תשמע, תשמע, בית הלחמי לרוע מזלו נקלע לסיטואציה שלא הייתה תלויה בו כמובן, של חיסרון חסר תקדים של שחקנים. וכשאתה מגיע עם נבחרת ישראל שבעצם לא מכילה את השחקנים הכי טובים שיש לכדורסל הישראלי, או את רוב השחקנים הכי טובים שיש לכדורסל הישראלי, אז אתה מקבל מה שאתה מקבל, כמו שאומר המאמן של ירושלים, it is what it is. עכשיו ראיתי את המשחקים, מה שלי קפט ישר מול העיניים זה קודם כל שאין לנו התקפה, זאת אומרת חסר לנו כלייה מבחוץ בצורה מעוררת דאגה, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו תלויים יותר מדי בזה שבהגנות המתחלפות נצליח אולי לגנוב איזה איבוד כדור של הקבוצה השנייה או נגרום להם לזריקה לא טובה, אבל ההרכב, גם הפציעות תוך כדי, גם של נמרוד לוי וגם של גינת, הותירו את חלל גדול בעמדה הזו של הארבע, שאולי רק רוס בלייזר קצת יכול לשחק שם, ואנחנו פשוט בחיסרון של איכות. הנבחרת הזאת, כמו שאני ראיתי אותה, בעיניי בכל אופן, אחת החלשות שהיו לנבחרת ישראל, ממה שאני זוכר, ואני זוכר די הרבה שנים.
אז אם באים בעצם במצב שאתה, אני לא יודע אם להגדיר אנדרדוג, אבל לא ביכולת, או לא ברמה שציפית שתהיה, האם עניין ההגנות המתחלפות, והעניין הזה של כמו שאנחנו רואים בנבחרות העתודה והנוער, כל העניין הטקטי הזה, כמה באמת יש יותר מקום פה לטקטיקה ולנסות, לא יודע מה, לבלגן, להפריע, האם זה יכול לעמוד ברמת הבוגרים כמו שזה עומד ברמות של הנבחרות הצעירות?
טוב, ברור שזה יכול לעמוד פחות, אבל אנחנו יודעים שכשיש לנו את כל הכישרונות יגיעו לנבחרת, ואני מקווה שלמשחקים לקראת האליפות אירופה, ראינו היום את ההגרלה הנוחה שקיבלנו, אז אם נצטרך דברים כאלה שאתה מגיע תוך כדי עונה, כשאין הרבה זמן להכין את הקבוצות, אז לפעמים הדברים האלה יכולים כן לתפוס. אבל לדעתי החשיבות של ההופעה עכשיו במשחקים, אני לוקח אותה לשני כיוונים. קודם כל, בכיוון של אריאל בית הלחמי, הוא מאמן חדש של הנבחרת, וכל מאמן, זה לא משנה כמה ניסיון יש לך, זה לא משנה כמה משחקים ניהלת, בקדנציה הראשונה שלך כמאמן נבחרת, אתה לומד המון. ואני חושב שאני יכול לדבר בשם כל מאמני הנבחרות שהיו גם לפניי, כולל אותי וכולל אלה שיהיו בעתיד. אז דבר ראשון, זה טוב מבחינת אריאל, לרוץ כמאמן נבחרת ולהוביל את הקבוצה.
אבל הוא לא קיבל בעצם, כמו שאמרת בהתחלה, הוא לא קיבל את הקלפים לרוץ כאריאל בית הלחמי עם נבחרת ישראל הטובה ביותר שאפשר. ולכן, נגיד ונבחרת ישראל לא מצליחה לעבור את השלב הראשון, לא עוברת את, אתה יודע, את שלב הבתים, מודחת מנפסיין במקום השלישי, זה בסוף יהיה, האם אתה חושב שזה ברמה שזה יפגע בבית הלחמי בהמשך מה שהוא אמור לעשות בנבחרת ישראל?
אני לא חושב. אני בטוח שיהיו כאלה שאם חלילה זה יקרה, אז אולי כמובן המאמן הוא תמיד עומד בראש המערכת ויפנו אליו הרבה טענות. אבל אני לא חושב שבהרכב הזה אפשר בכלל לבוא בטענות לאריאל. אבל דיברתי על שתי נקודות. בראשונה שציינתי זה היה אריאל, והנקודה השנייה זה סגנון המשחק. אז אריאל צריך לדעתי, והוא עושה זה, אני חושב, עם מה שיש לו, להטמיע את סגנון המשחק שלו, להטמיע את הרגלים שלו, להטמיע את הרעיונות שלו בתוך הסגל הזה. אני מניח שבסגל, נגיד, הסופי האמיתי, אז אולי 3-4 שחקנים מתוך הקדר הזה יהיה כן בקדר הבא, וזה גם ייתן לו את הנוחות יותר, להרגיש הרבה יותר נוח עם מה שהוא עושה, שהוא מטמיע את זה בתוך הסגל שלו. אבל בסופו של דבר, איך שלא תהפוך את זה, הסגל הזה הוא חסר. הוא חסר יותר מדי כישרון, הוא חסר את רוב השחקנים האיכותיים שלנו, ומי שיש לו יותר מדי ציפיות, אז אולי הוא לא רואה נכון את התמונה.
אבל בכל זאת, בוא נגיד, גם עם מי שאין לו ציפיות, יש פה, אתה יודע, יש פה גם את ים הדר וגם את רומן סורקין, שהם שני שחקנים משמעותיים בנבחרת ישראל, והם גם, ראינו במשחקי ההכנה, הם מי שהנבחרת תקום וטיפול יחד איתו, ולצידם, אני חושב, יש פה איזשהו עניין של גם איך בונים את הנבחרת הזו, האם הולכים עם ארצי ובלייזר ביחד, לצידו של ברטימור, האם אולי מנסים לשחק עם שני גבוהים, סורקין וצ'צ'שווילי, איך אתה, מהסגל, ממה שכן יש, מה אתה חושב שצריך לראות, מה אנחנו צריכים לראות פה?
תראה, קודם כל צריך לזכור שזה נבחרת ישראל, וזה לא משנה מי מהשחקנים ישנו, מי מהשחקנים אלה שאינם, אני חושב שצריך לא לדבר עליהם, אלא צריך לדבר על אלה שישנם. וכמו שאמרת, זה מהחומר הזה שישנו, צריך להוציא את המיטב, צריך להוציא את המקסימום. אני חושב שצריכים להיות על המגרש יותר זמן, יותר שחקנים שהם מסוגלים לקלוע נקודות, כי הבעיה שלנו היא קודם כל נקודות. אני חושב שחלק גדול מהקדר הזה זה שחקנים משלימים בקבוצות שלהם. אין כמעט, אני חושב, שחקנים שאפשר להגדיר אותם כשחקנים מובילים, כשחקנים שיכולים לקלוע הרבה נקודות. ואריאל צריך למצוא את אותו הרכב שיכול לתת לו כמה שיותר נקודות על המגרש, כי בסופו של דבר אנחנו רואים שהנבחרת נלחמת, ואנחנו רואים שהנבחרת משתראינו, שהנבחרת השתדלה. את כל זה ראינו, וזה תמיד היה בנבחרות ישראל. אבל בסופו של יום, צריך גם לקלוע נקודות, לשים נקודות על הלוח, והקטע הזה חסר. שאם אריאל ימצא את הדרך, ראינו שמשל אוז בלייזר לקח יפה את המשחקים שהיו, וקצת חזר לעצמו מהיכולות שאנחנו מכירים אותו. ים הדר זה בכלל כיף לראות אותו, ההתקדמות שהוא עשה, הוא היום שחקן באמת מוביל, לדעתי הוא ברמה אחת מעל כל הנבחרת, אבל זה לא מספיק, צריך עוד שחקנים. סורקין נותן איזשהו פתרון לחלק מהדקות בעמדה שלו, אבל ארתי, תראה, ארתי מאוד לא יציב, ארתי נותן דקות טובות לעומת טעויות טיפשיות שהוא עושה, קבלת החלטות לא טובה, אבל כל הדברים האלה נובעים מזה ששחקנים שלא לא, לא משחקים כמובילים בקבוצות שלהם, ואנחנו משלמים על זה את המחיר אחרי זה בנבחרת.
אתה חושב שבעקבות הקיץ הזה משהו הולך להשתנות בנבחרת ישראל? ברמת איך מתייחסים לטורניר? כאילו, אולי, אני אנסח שוב את השאלה. הטורניר הזה שהולך להיות בסוף השבוע הוא טורניר שלא היה אף פעם. טורניר קדם אולימפי, משהו חדש, שאני לא בטוח גם שרוב השחקנים היו מוכנים אליו באמת בקיץ הזה, ואולי יש הרגשה יותר נוחה לא לבוא. או להגיד, אוקיי, אני מעדיף לעבוד על עצמי, יש לי פציעה, כל מיני דברים כאלה שלא משנה כרגע אם נכונים או לא, זאת הסיבה הרשמית שהשחקנים האלה לא הגיעו. אבל נבחרת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שכל כך הרבה שחקנים לא יגיעו, כי אין לה מספיק, כמו שאתה אומר, אין לה מספיק איכות ואין לה מספיק כישרון. אז מה עושים כדי שדבר כזה לא יקרה שוב?
תשמע, עודד, הסיפור של הופעה בנבחרת ישראל זה משהו שאני בכל אופן יודע שלפחות כלל אני אדבר בשם עצמי. אני יכול לספר לך סקופ, עודד, שאני אימנתי את נבחרת הקדטיות, לא, זה הנבחרת שבהיררכיה של איגוד הכדורסל, היא הנבחרת בעצם הכי נמוכה. ואני התחתנתי באמצע השבוע, שהיה לי לאחר מכן, בסוף השבוע, מחנה אימון בווינגט עם הקדטיות, אז לקחתי את אשתי בתור ערך דבש למחנה אימון, הבאתי אותה למחנה אימון.
זה סיפור מצוין. למשחקים. סיפור מצוין, מולי.
כן, לא למשחקים, למחנה אימון. אז בשבילי נבחרת ישראל זה באמת שקוראים לך, אתה צריך לבוא. אבל היום אנחנו בתקופה אחרת, אני חושב שכל מי שמצפה היום, אתה יודע, כל הסיפור הזה של הדגל והדברים האלה, שזה, אני מאמין בזה, אבל הדור של היום זה פחות נוגע לו, היום יש המון כסף סביב הכדורסל, שחקנים מרוויחים הרבה כסף, ושחקנים לא יסכנו בשום אופן את הקריירה שלהם, או את המצב שאולי יאבדו כסף בגלל פציעות ודברים כאלה, הם לא יסכנו את זה, והם יכולים לא להגיע, הם לא יגיעו. אף אחד לא יכול לשנות את זה. עכשיו, אתה כבר ציינת את זה. גם העובדה שבסופו של דבר, מי שמסתכל ובדק טוב את הטורניר, אז הסיכוי שלנו, בוא נגיד, להגיע מאוד מאוד נמוך. עד כמעט לא קיים.
בסגל הנוכחי. בסגל הנוכחי,
כן. אז כל אחד עשה את החשבון שלו. בסוף זה יצטבר, תראה, מאלה שנמצאים בחוץ, אני מרכיב נבחרת שנותנת 25 הפרש לנבחרת הזאת, שנשחקת עכשיו. אבל כל אחד בסופו של דבר וההחלטה שלו, והדברים האלה, אתה יודע, אנחנו לא משופעים פה, יכולים לבחור מתוך 30 שחקנים. ההיצע שלנו יותר נמוך, וכל שחקן מוביל שחסר, זה פגיעה קשה מאוד, אין מה לעשות.
אני מבין מהדברים שלך, שאתה כבר הבנת שהמציאות השתנתה, ואי אפשר להכריח את השחקנים לבוא, וגם אתה גם מרגיש, בטח בטורניר כזה, שגם לקהל הרחב הוא לא כל כך מובן, שגם הקהל הרחב אומר, אוקיי, בסדר, אז הם נחים, והוא פצוע, אז עדיף שיבוא לעונה, ודי מקבלים את זה בהבנה, יחסית למה שראינו בעבר, כששחקנים לא התייצבו לנבחרת, שזה באמת היה, הכל היה מתפרע פה בעיתונות.
זה היה כמו בגידה פעם, ששחקן לא היה מגיע, והיום התקופה היא אחרת. אני חושב גם שיש לי גם קצת טענות לאיגוד הכדורסל בעניין הזה, כי אני חושב שנבחרת ישראל משחקת, לא משנה באיזה הרכב, ולא משנה מי ישנו, צריך להיות יותר רע סביב הנבחרת. זו נבחרת של כולנו, זו נבחרת שמייצגת את הכדורסל הישראלי, והנבחרת הזאת, זה הפנים של הכדורסל הישראלי. נכון שחסרים הרבה שחקנים, אבל זה הפנים של הכדורסל הישראלי. אלה השחקנים שכמעט רובם משחקים פה אחר כך בליגה, ואנחנו רואים אותם ומשדרים אותם כל השבוע, ומצפים שהם יצליחו וישחקו טוב ויעזרו בקבוצות שלהם. זה הפנים של הכדורסל הישראלי, אין לנו משהו אחר. וצריך לתמוך בשחקנים האלה שבאו, ולא, אתה יודע, לבוא בטענות לאלה שאינם, אלא לעודד את אלה שבאו, ולפעמים גם זה הזדמנות. יש שחקנים, אתה יודע, מאוד מוכשרים, צעירים, למשל בחור כמו פריצקי, שאני באופן אישי מאוד מאוד מחזיק ממנו. הזדמנות לשחקן כזה, אתה יודע, לדחוף אותו, לתת לו גארד גבוה, חזק, שומר, שעושה אולי עוד דברים, ותמיד אפשר למצוא מטרות, על יד המטרה העיקרית, שהיא כמובן תמיד אתה עולה לשחק במדי נבחרת, אתה רוצה לנצח. אבל יש גם מטרות משניות, יש כמה שחקנים צעירים שאפשר לתת להם ולבדוק אותם ולראות אותם, כי יגיע היום שהשחקנים האלה, הם אלה שיהיו שיובילו את נבחרת ישראל, ואם יקרה עוד פעם מצב ששחקנים בכירים חסרים, השחקנים האלה יהיו כבר אחרי איזשהו ניסיון מסוים, היו איזה שפשוף מסוים, מכירים את המאמן, המאמן מכיר אותם, כך ש... גם שכביכול הטורניר הוא סיכויים יותר מופחתים, עדיין אפשר להוציא משהו מהמסגרת ומהטורניר.
מחפשים בעצם מישהו שיתעלה למעמד, ויראה לנו שאם נצטרך אותו אחרי זה שוב, גם כשהסגל יהיה כבר יותר מגובש ויותר רחב, הוא שם. כי הוא בטורניר שהיו צריכים אותו, הוא הגיע, והוא תרם, והוא עשה נקודות, והוא שמר, והוא מתאים לשיטת המשחק של בית הלחמי. אז אני מסכים איתך שברמה הזו יש לך פה, שוב, אמנם זו לא הנבחרת הבחירה של ישראל, אבל נשים שנייה את השחקנים המוכרים, את מדר וברטימור וסורקין ואפילו צ'צ'שווילי, רוי יובר וגיל בני וקרביץ ופריצקי ונועם אביבי, אני שוב לא יודע מי יהיה בסגל הסופי, כי מחר הוא צריך להיחתך אחד, אלו שחקנים שיכול להיות שמבחינתם זה הזדמנות שלא תחזור לשחק בנבחרת ישראל, ברמה הזו.
לגמרי, אגב, אתה הזכרת את אובר. אובר הוא בין השחקנים הבודדים בסגל הזה, שהוא שחקן מוביל בקבוצה שלו. זה שחקן שכבר הראה לנו בליגה, זה שהוא יכול לקחת משחק עליו ולתרום בהרבה נקודות שהוא יכול לקלוע. אז נכון שהתפקיד הזה, ים הדר הוא הבכיר, אבל יש לנו פה הזדמנות גם לדחוף עוד מישהו מאחוריו, כי אנחנו, בסופו של דבר, הספורט והחיים זה צ'אנסים. הנה, קיבלתם צ'אנסים. בואו תראו את עצמכם, אני לא חושב שהעובדה שאנחנו אולי סוג של אנדרדוג בטורניר צריכה לבטל לגמרי את הסיכויים שלנו. צריך לעלות ולהילחם ולעשות הכל בשביל לנצח ולתת פייט לכל הנבחרות האלה. אנחנו אגב, בטח בשלב הראשון, לא הולכים לשחק מול עריות אירופה.
לא, ממש לא, ממש לא. אלו נבחרות שבסגל מלא, בטח ובטח איך שצ'כיה נראית עכשיו, בעידן פוסט ננו גינסבורג, ללא וסלי, ללא סטורנסקי, שהיא הייתה אמורה להיות הנבחרת הכי חזקה, אתה היית אמור לסיים את השלב הזה עם לפחות שני ניצחונות, במינימום, אם לא שלושה, בסגל מלא.
אני מסכים איתך, אני חושב אם כבר הזכרת את צ'כיה, אז אני די מכיר את מה שקורה שם. אני חושב שהנבחרת שמגיעה הפעם מצ'כיה, היא קבוצה אחרת לגמרי, קבוצה שונה, זה נבחרת שאנחנו צריכים לנצח, גם בהרכב החסר הזה שלנו. יש לנו הרכב יותר טוב משלהם.
אגב, אנחנו... אני מסתכל על שתי הנבחרות, גם אסטוניה המארחת, שבעצם השחקן הכי טוב של הקוצר, הסנטר של בסקוניה, לא מגיע. צ'כיה עם שני שחקני יורוליג, סטורנסקי ווסלי, שלא מגיעים. אז אתה אומר, אוקיי, זה לא משהו שהוא מנת חלקם רק של השחקנים הישראלים, זה משהו שקורה עם שחקנים בכירים בכל היבשת, אולי בגלל ספציפית הטורניר הזה, הקדם אולימפי, שהרבה אומרים, גם אם נעלה, מה הסיכוי שלנו בטורניר הבא? הרי זה באמת אחוזים מאוד נמוכים.
תראה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שחקנים יודעים לספור טוב את לוח השנה, והם יודעים בדיוק מה הם עברו ומה הם הולכים לעבור במהלך העונה. ושחקנים שצריכים גם מנוחה פיזית וגם מנוחה אפילו מנטלית, לא צריך לזלזל בזה, אומרים לעצמם, זה הזמן היחיד שיש לי לקחת איזושהי הפסקה. אם אני לא אקח עכשיו, אין לי בעצם הפסקה, כי גם במהלך העונה היו חלונות של משחקי נבחרת, ובעצם מתי אני אנוח אם אני צריך, וכל שחקן שקצת כואב לו פה וכואב לו שם, אולי יש כאלה שקוראים לזה פינוק, אני לא חושב שזה ככה, עושה את החשבון שלו האישי הפרטי, ואומר, הנה זה הזמן בשבילי, גם כמו שציינת, זה מין אנדרוגינוס כזה, הטורניר הזה, זה אף פעם לא היה, זה משהו שגם אולי לא יהיה, אף אחד לא כך יודע איך לאכול את זה, ואגב, היעדרות של שחקנים נבחרות, זה לא משהו שמאפיין רק אותנו, אנחנו הפעם נתקלנו בזה בצורה יותר קיצונית, אבל בכל הנבחרות האירופאיות, כל השנים, לא תמיד כל השחקנים הגיעו, ולאו דווקא בגלל פציעות, אבל כשזה בא לנו פעם ראשונה בכמות כזו של שחקנים, אז אנחנו אומרים, רגע, מה קורה פה?
כן, שוב, את האמת שהטורניר הזה מאוד מסקרן אותי, בגלל איך שהנבחרת שלנו באה, זה הופך אותו למעניין, כי אני לא יודע למה לצפות, אתה אמרת, גם אתה, הציפייה היא, אוקיי, אני לא יודע מה ייחשב כהצלחה, מה אנחנו אמורים לראות מהנבחרת הזו באמת, כי אנחנו לא נראה אותה יותר, זו פעם ראשונה וכנראה אחרונה, שהסגל הזה זה לא איזושהי הכנה למוקדמות היורו-בסקט שיהיו פה בפברואר, זה באמת משהו אחר, ונקווה שאולי מאז יצא מתוק, ובאמת התדמית הזאת של הנבחרות הלוחמות הישראליות, שקצת נעלמה לנו בשנים האחרונות, אולי תחזור דווקא דרך הנבחרת הזו.
אני מקווה שהרוח שראינו הקיץ מהנבחרות הצעירות שלנו, תדביק את החבר'ה של הבוגרת, ונראה, בלי קשר כמובן שרוצים לנצח, אבל בלי קשר לתוצאת המשחק, שנראה שחקנים שמשאירים הכל על המגרש, שלוחצים, שרצים, ונבחרת ישראל, אתה יודע, לפעמים, כשאתה בא מול קבוצות עדיפות, אז במקום אתה יודע להתגמד, אז להפך, תבוא, תראה את עצמך, תרוץ, תקלע סלים קלים, תחטוף, תלחץ, תעשה דברים, ואתה יודע, דברים קורים בספורט. הפערים בין הקבוצות הם לא כאלה בלתי נתנים לגישור, ואני מניח שנגד אסטוניה, שהיא קבוצה ביתית, תהיה אולי קצת יותר מאתגר, אבל את הצ'כים אנחנו לדעתי צריכים לעבור, וגם אסטוניה, שצחק כקבוצה ביתית, עדיין זה לא פער כזה שאי אפשר לסגור אותו, והנבחרת צריכה לשים אריאל צריך לשים לפני השחקנים, אתה יודע, את האתגר, לשים את המטרות, ואני מניח שגם ההכנה הטקטית תהיה בהתאם, אני מניח שעקבו אחרי היריבות, כך שאפשר קצת לצמצם את הפערים, ואפשר גם לחסות על חסרונות, ואולי ללכת על יתרונות פה ושם שיש לנו. אני מאמין גדול של נבחרת ישראל, כל השנים האמנתי.
מולי, תדע לך שעוד 17 יום מתחילה אליפות העולם, אז תחזיק חזק. הכדורסל
אני כבר בסטרצ'ינג פה.
אני יודע, הכדורסל ממש מעבר לפינה, ושוב, נבחרת ישראל מתחילה בשבת, אתה בטוח תצפה, גם אני, נאחל לה בהצלחה. תודה רבה לך, מולי, על השיחה.
תודה לך, עודד, ביי ביי.
אז זה מה שקורה בסוף השבוע הקרוב. במקביל, היום, אנחנו מקליטים ביום שלישי, נערכה הגרלת מוקדמות יורו-בסקט 2025, שהייתה הגרלה קצת טריקית לנבחרת ישראל, כי קיבלנו בה, נקרא לזה, בסדר המוקדם, בקבוצת הדירוג האחרונה את קפריסין. זו הייתה אחת האופציות. ומבית שעולות בו 4 נבחרות, וקפריסין היא המארחת, היא אחת המארחות של אליפות אירופה, היה חשש שאם נקבל את קפריסין, אנחנו נצטרך לעבור 2 נבחרות חזקות מאיתנו, כדי לעלות לאליפות אירופה. אבל, מה יצא בסוף בהגרלה? סלובניה, אוקראינה ופורטוגל, שזאת הגרלה מאוד מאוד סבירה, לנבחרת ישראל, נזכיר שבפעם הראשונה בעצם מאז עידן החלונות, שחקני היורוליג יוכלו להשתתף בטורניר הזה, במוקדמות, ושחקני ה-NBA כמובן שלא, מה שאומר שסלובניה תגיע ללא הכוכב הגדול שלה, לוקה דונצ'יץ', אוקראינה, ראינו אותן גם במשחק ההכנה האחרון, ובכלל נבחרת שלא משופעת בשחקני היורוליג, אז מה שיש להם בחלונות זה מה שאנחנו רואים, פורטוגל היא נבחרת מאוד אלמונית אפשר לומר, ונבחרת ישראל תקבל מוקדמות הללו בפברואר 24, ואנחנו מקבלים גם בנובמבר 24 ובפברואר 2025, נבחרת ישראל תקבל את שחקני מכבי תל אביב, ואת ים הדר שאמור להגיע מפנרבחצ'ה, אז על הנייר בבית של 3 נבחרות, נבחרת ישראל אמורה וצריכה לעבור ולהגיע ליורו-בסקט 2025, ששוב יערך בארבע מדינות, ומה שכבר די התרגלנו לראות בשנים האחרונות. אז בוא נגיד שחמקנו מכדור הקפריסין הזה, ואנחנו נוכל אולי להתקדם לאותו ניר יורובסקט, משהו שנראה משהו די בשגרה, אבל באמת היה חשש הפעם, בעקבות היכולת בטורנירים האחרונים, ובעקבות הטריקיות הזו בהגרלה, שאולי זה לא יצא, אבל בסוף זה יצא, ואנחנו נקווה שיהיה בסדר. הטורניר הזה מתחיל ב-22 בפברואר 2024, במשחק חוץ מול פורטוגל, שהוא למעשה גם יקבע לאן הקמפיין הזה ילך, ניצחון שם, אפשר לומר, אוקיי, אנחנו כבר עם רגל וחצי באליפות שתארך בקיץ 2025. אז זהו, ספיק אנד רול, פרק מספר 212, פרק קצת אחר, אבל ג'ובה יחזור, אני חושב, הוא לא יהיה פה הרבה הקיץ, הוא יצא לחופש, ואז הוא נוסע גם לאליפות העולם ביפן, אבל אנחנו ננסה פה למלא את חסרונו כמה שאפשר, אני עודד אלפרין, גם ערד כאן, ערד ירושלמי מעבר לזכוכית. מזכירי לכם שיש הרבה פודקאסטים בכל האפליקציות השונות, לדוגמה סטרצ'פוד, שקיטו פרק מיוחד לקראת אליפות העולם בכדורסל, במקרה גם אני משתתף בו, אבל זה לא בגלל זה אני מקדם אותו, סקואדרה אזורה, ועוד ועוד ועוד, סקואדרה אזורה? רדיו אזורי? איך קוראים הפרט? רדיו אזורי, סקואדרה אזורה זה השם של הנבחרת, רדיו אזורי, הכדורסל האיטלקי, ויורוסטפ פוד הקליטו פרק על כל שוק העברות ביורוליג, אז אמנם אין ממש כדורסל, אבל הוא חוזר בסוף השבוע הזה, והוא לא כל כך הולך לעצור עד השנה הבאה, אז אלו חדשות טובות. בינתיים, ביי ביי.